טוב לכולם. כפי שאיימנו או חששנו או הבטחנו בתחילת תקופת התנאים, אמרנו שבניגוד לתקופה הקודמת, לבית שני, שהייתי צריך לגרד חומר, למצוא אחד על הזוגות, לא היה כלום. עכשיו אנחנו בבעיה הפוכה. על רבן גמליאל, אני חושב שהוא ממש נשאר פה. אפשר להעביר סדרת שיעורים על רבן גמליאל. יש עוד דפים? יש דפים? תביאו דפים מהמדפסת. רבן גמליאל אמור להיות שני צדדים. אז תיקח ממה שיבוא. עוד פעם, רבן גמליאל שלנו, רבן גמליאל דיבנה, יש עליו המון המון חומר. בשיעור הזה אנחנו ממש נראה מעט מזעיר מקצה המזרה, אבל מצד שני, למי שצריך, מצד שני אנחנו מקדישים לו שיעור שלם, למרות שהרי אנחנו לא עוברים פה הלאה בדורות, בדורות שלנו, של הרב והתלמיד והרב והתלמיד והרב והתלמיד, אז אנחנו נפסנו איפשהו ברבן יוחנן בן זכאי. צריך להגיד שרבן יוחנן בן זכאי הוא איכשהו מתלמידי הלל, מחפשים פה את הברת המקל, ורבן יוחנן בן זכאי בחורבן הבית עובר ליבנה, ושם אנחנו מאפסים. וברצף שלנו יש לנו את רבן יוחנן בן זכאי, תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, חמישה תלמידים, מתוכם שני תלמידיו הגדולים, זה רבי אליעזר רבי יהושע. אנחנו בשיעור הבא נעסוק עם תלמידי רבי אליעזר ורבי יהושע. הם יהיו לנו בהמשך הישיר. רבן גמליאל, אנחנו מקדישים לו שיעור נפרד, מהצד. יש שושלת מהצד של משפחת הנשיאות. בסדר, שתחילתה הייתה בהלל, הזקן, שרנו עליו. רבן גמליאל הזקן, הקדשנו לו שיעור, היה סבא של רבן גמליאל דיאבנה. אנחנו נראה במשפחה, האלו, השמות הם, השמות של הבנים זה גמליאל, הלל, וגם שמעון ויהודה. אני לא יודע מה עושים, יש בן חמישי. בטח היה עוד שמות, אבל זה בעיקר אלו השמות שהם נותנים לבנים.
נותנים לו שם האבא?
מה זה?
יכולים לקרוא על שם האבא?
שאלה טובה, אבל אני חושב שאנחנו לא מוצאים, אנחנו תמיד מוצאים על שם הסבא. כמו פה, שזה גמליאל שמעון, גמליאל שמעון. זה שנותנים גמליאל ונותנים שמעון זה בסדר, אבל זה שיש לו כמה ילדים, וזה שבדיוק נהיה נשיא כל פעם הגמליאל והשמעון, אז זה קצת מסבך אותנו. אז למי שלא היה בשירים הקודמים, סבא של רבן גמליאל דאבנה, רבן גמליאל, אנחנו קוראים לו רבן גמליאל זקן, כדי להבדילו מרבן גמליאל הנוכחי. רוב הרבן גמליאל שבמשנה, סתם רבן גמליאל שבמשנה, בדרך כלל, זה רבן גמליאל שלנו. קוראים לו סתם רבן גמליאל, המילה דייבנו מוסיפים לו כשרוצים לבדל אותו מסעודו. זה הכל. סתם שמו רבן גמליאל. סבו בדרך כלל נקרא רבן גמליאל הזקן. לעתים כתוב סתם רבן גמליאל, ואנחנו אומרים שזה רבן גמליאל הזקן. זה לא קורה הרבה. קורה כשיש לנו ראייה או פחות מראייה או תחושה שזה מזמן המקדש. זה הרי מה שמבחין בינם, כן? רבן גמליאל הזקן הוא בזמן בית המקדש, רבן גמליאל דיבנה הוא אחרי החורבן. ביניהם הבן של רבן גמליאל הזקן ואבא של רבן גמליאל דיבנה הוא רבן שמעון בן גמליאל הראשון. יש סתם תנא רבן שמעון גמליאל, שזה לא, זה הבן של רבן גמליאל הנוכחי, זה סתם רבן שמעון גמליאל, אבל אבא של רבן גמליאל של השיעור היום, גם שמו היה רבן שמעון גמליאל, כמעט אין לנו עליו מידע בכלל, דיברנו עליו בשיעור על הקנאים בסופו, או לא יודע, באחד השיעורים הקרובים, מה זה?
שאולי נהרג בקרב.
כן, יש יסוד סביר, יש כמה מקורות שאומרים שהוא נפל במרד הגדול, והוא גם מופיע בעשרת הרוגי מלכות. עוד שתיאורטית הוא לא הוצא להורג, כנראה הוא נפל בקרב, אבל יוסף בלס הוא מספר על איך שהפרושים נכנסים גם הם למרד, הוא מדבר על רבן שמעון בן גמליאל. אז זה הרקע שאנחנו ההיסטורי. לגבי התקופה, כפי שאמרתי, אנחנו בשיעור הזה לא מתקדמים מבחינת הדורות. אנחנו דיברנו על דורו בעצם, דיברנו על רבן יוחנן זכאי, דיברנו על תלמידי רבן יוחנן זכאי, נושאים באותו זמן ובאותו מקום, מדברים על, עושים כבוד לרבן גמליאל הנשיא. אז אני רוצה לפתוח בעצם דיון שכבר ראינו אותו דרך רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי מגיע ליבנה שהיא לא מרכז יהודי, אלא אמרנו שאולי מקום לפליטים וכאלה, ומקים בישיבה, שהיא ישיבה מחוץ לירושלים, מה שלא רגילים לעשות, אבל פשוט ירושלים נמצאת במלחמה, ואחרי החורבן היא הופכת להיות המרכז. ורבן יוחנן בן זכאי עומד בראשו, עד שמגיע רבן גמליאל. ואז מה קורה לרבן יוחנן בן זכאי? ראינו את הפסקה האחרונה פה בדברי גדליה אלון, מהצד של רבן יוחנן בן זכאי, שפחות מעניין אותנו עכשיו. עכשיו כדי לדבר על רבן גמליאל, הבאתי בשלושה, מה שכן, עדף פה נורא עמוס. מה שלא נעשה מהר, אז לא נספיק בסוף. כותב גדליה אלון. דיברנו על שני ספרים שקוראים להם להבדיל ביניהם על שם המילה הראשונה, תולדות ומחקרים. אז זה מתולדות, תולדות היהודים. בין רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל, כשאנו באים לשאול על היחס שבין האישים הללו, הרי עלינו תחילה לברר במידת הישר גופה של העובדה שלא רבן גמליאל, בנו של רבו שמעון הנשיא, הניג את העם. ועל כורחנו אין טעמו של דבר אליהם פני שהמלכות מנעתו מלעמוד בראש העם. כך סובר גדליה אלון. רומא לא נותנים לרבן גמליאל להיות הנשיא בהתחלה. חסר מתקרבת ביותר לדעת, עוד המוסר מדבר את רבן שמעון בגמליאל, שנהרג לידי המלכות עם חורבן הבית. הבחנה זו בצירוף הניגודים שבהשקפה פוליטית שבין רבן שמעון בגמליאל ובין רבן יוחנן בן זכאי מהמלחמה, כן, רבן יוחנן, בתוך הפרושים יש פילוג, האם לשתף פעולה עם המרד, כשרבן שמעון בן גמליאל הוא מראשי אלה שבעד להצטרף למרד, שכבר אין ברירה, למרות שעקרונית אנחנו נגד כאלה דברים, ורבן יוחנן בן זכאי הוא עומד בראש אלה בראש הפרושים שמתנגדים למרד, ועל כן הוא בהמשך גם בורח מירושלים. אז זה בין המלחמה מרחיקה את הסברה שרבן יוחנן בן זכאי פועל מתוך קרבה וידידות ושיתוף עם רבן גמליאל ביבנה, למרות שאנחנו מדברים על אביו, אבל הוא אומר בטח הוא סבור כמו אביו. ואז הפסקה השלישית כבר ראינו אותה, משני מקורות אנחנו יודעים שבית דין היה לו לרבן יוחנן בן זכאי בברור חיים, ראינו את שני מקורות שהלכו אל רבן יוחנן, אחד לסיפור, והשני שצדק צדק תרדוף הלוך אחר בית דין יפה, אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיים, לשם את הדוגמה הזאת, הרי עלינו להניח שבסוף ימיו פרש רבן יוחנן בן זכאי מיבנה, והלך ויסד לו בית דין באותה עיר קטנה סמוכה לה, קרוב אפוא לשער שרבן גמליאל השתקע ביבנה בחייו של רבן יוחנן בן זכאי, כלומר שדחק את רבן יוחנן, נעשה מנהיג במקומו של עלה. אפשר לתאר את הרסים שבניהם לברוך של אידיליה. כלומר שרבן יוחנן בן זכאי פרש מן הנשיאות לדעתו, ופינה מקום למוחזקים במובתיהם, אלא שאין דבר המחייב לנו לקבל הצעה זו. ונראית תמימה מדי. קרוב לשער, שמאותה שעה שיכול רבן גמליאל להופיע ברבים, ולזכות בירושת אבותיו, תמכו רבים ותבואו למנותו דבר עליהם. רבן יוחנן בן זכאי, בין מדעתו ובין שלא מדעתו, צריך לפנות מפגומו וללך למקום אחר. רבן גמליאל משתלט על הנשיאות ביבנה. כך סבור גדליה אלון. הצעה אחרת, פרופסור בן ציון רוזנפלד, שהוא אח, אם אתם מכירים, של הרב האזורי שלנו, הרב לעמק המעיינות, שני רבנים אזוריים, אשכנזי וספרדי, האשכנזי הוא הרב שלמה רוזנפלד, אז אחיו, פרופסור בן ציון רוזנפלד, פרופסור חשוב, היסטוריון בר אילן, שכבר אולי בגמלאות בר אילן, אבל הוא גם רב קהילה ברמת גן. אני חושב שזו קהילה מכונה צעירים. אני מכיר מאלה שפרשו מאבותיהם בפועל המזרחי וקראו לזה צעירים, ואני חושב שהוא ראש הצעירים שבגמלאות שם. כל אופן גם רב וגם פרופסור. אני חושב שאין לו ספר מסכם, אבל הוא מומחה גדול לתקופה, ויש לו הרבה מאוד עשרות מאמרים. אז הנה ממאמר שלו, שנקרא מעמדו ופועלו של רבן גמליאל לפני הניחתו ליבנה. נורא מסקרן, נכון? רבן גמליאל מופיע לנו ביבנה, מה קרה קודם? יש לזה מאמר שלם, ולענייננו הכניסה שלו ליבנה. הרומאים עינו את רבן גמליאל למנהיג, מטבעים שהיה יכול להתקבל על דעתו, על דעת הכל. הוא היה בן למשפחה ירושלית מיוחסת ועשירה, שראשי המנהיגים כבר בני הבית. עבורה הפוליטית של אביב לא הפריע לרומאים, שכן גם במדינות גרורות אחרות במזרח לא נמנעו מלמנות השליטים או את בני, לא נמנעו מלמנות את השליטים או את בניהם בשל עברם הפוליטי. אם היה ברור שיהיו נאמנים לשלטון, מדינות הרומאים הייתה פרגמטית. זאת אומרת, הוא נגד זה שהרומאים לא נתנו לרבן גמליאל לבוא. תיאור מהלכי הרומאים מחייב להניח שרבן גמליאל מונה לנשיא סמוך לשנת 85 לספירה. זאת אומרת, 15 שנה אחרי החורבן, והחורבן פחות או יותר זה התחלת יבנה. בשנים שמן החורבן ועד מינויו למנהיג, היה רבן גמליאל בלוד, היישוב היהודי המרכזי ביהודה. הדבר הזה קידם את פרסומו ולייתו ביני היהודים והרומאים כאחד. אלון סבור, כן, גדליה אלון שראינו קודם, שרבן גמליאל דחה את רבן יוחנן בן זכאי. ואורבך סבר, מאמר שלא ראינו, שרבן יוחנן עזב. בלי שדחק אותו. אפשר להציע דרך ביניים, שהייתה תחייה עקיפה. מי שהיה רבן גמליאל למנהיג ביבנה מטעם רומא וגיבוי הציבור היהודי, לא מעט בזכות היישוב בלוד, לא היה יותר מקום לרבן יוחנן זכאי, והוא עזב לברור חי. לכן, שרומאים הבינו את חשיבות נוכחותו של רבן יוחנן ביבנה ואת מעמד בן דרום של בניין היהודים, לכן תמכו בהעברת ישיבתו של רבן גמליאל ליבנה, שגמרה כאמור לעזיבת קודמו. ומכאן ראינו, אנחנו יכולים לראות שאנחנו לא יכולים לדעת. בסדר? אין לנו מקורות. אנחנו רואים שרבן יוחנן בן זכאי ביבנה, ואז רואים שרבן גמליאל ביבנה, ונחשים שקרה פה משהו, אז כל חוקר אומר משהו אחר. כאן יאיר, שיש מאמר מעניין, בכתבה הייתה נקרא חידושים בחקר ירושלים, איך זה התקשר לירושלים, בגלל שהכותרת זה לאחריתו של גולי ירושלמי, כי רבן יוחנן בן זכאי הוא גולי ירושלמי. אני אגיד לכם משהו, כשרוצים לפרסם, יש לך מאמר אקדמי, אתה צריך את הניקוד, אז אין הרבה כתבי יד שיש להם ניקוד אקדמי ומקבלים את המאמר שלך, אז יש לו מאמר אחר רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל ביבנה, אבל כתב העת שמוכן לקבל אותו נקרא חידושים בחקר ירושלים, אז אתה קורא למאמר לאחריתו של גולי ירושלמי, וככה אתה נכנס. אז הוא כתב על זה מאמר שלם, אבל הטענה שלו היא כזאת. הוא אומר, יש שני מקורות שמזכירים את רבן יוחנן בן זכאי בברור חיל, ובמקרה הלך לברור חיל, היה שם יומיים, לא היה ולא נברא. רבן יוחנן בן זכאי היה ביבנה, או עד סוף ימיו, או משהו קרה, ואז הגיע רבן גמליאל. הוא רוצה להציע שאין בכלל בסיס לומר שרבן יוחנן בן זכאי היה בברור חיל. עד כדי כך.
וגם שלא הייתה חפיפה ביניהם?
לא, חפיפה ביניהם אין לנו שום סיבה להגיד שהייתה. אנחנו לא מכירים מקור שמתאר את שניהם ביבנה. אבל הטענה הרגילה היא בגלל שאנחנו מוצאים שתי מקורות שמוזכר בהן רבן יוחנן בן זכאי בברור חיל. אני רוצה להגיד בסוף ימיו, הוא גלה מיבנה לברור חיל. אז הוא חולק על כל התזה. אגב, איפה רבן יוחנן בן זכאי קבור? למה? נכון, כי כולם קוראים בטבריה. למה כולם קוראים בטבריה? בגלל שהיו יהודים בטבריה במאה ה-17. תאו לכם, יש, אם מצאתם קבר בטבריה ובנותיה, או בצפת ובנותיה, ככל הנראה זה ציון לזכרו של האדם הקבור שם, ולא קיבור.
חוץ מי?
למה? אין לזה יוצא מן הכלל. כולם חשודים. יכול להיות? יודעים. בטבר היה יישוב בתקופת המשנה קטן, תקופת התלמוד יותר גדול. אבל זה לא סיבה שרבן יוחנן בן זכאי, שהיה דרומי כל ימיו, יקבר שם. יש לנו עדויות חד משמעיות על אנשים שנקברו לא שם, ותוך שנים ספורות, כבר במכתבי גיוס כסף של טבריה, מציינים את הקבר שלו בטבריה. כמו רמח"ל, שחי באקו, נקבר בכפר יסיף, ו-30 שנה אחרי מותו אנחנו כבר מוצאים מכתב של טבריה שמתגאה בקברו של שם, שלא היה ולא נברא. יהוידע הכהן, יש לו ציון בצפת, ולמי שמאמין בתנ"ך, אז הוא נקבר בעיר דוד, זה פסוק מפורש. אז עשו קרימטה. שהיה יהוידע כהן אחר, יותר קדום, במי דוד, שאף אחד לא מכיר. זאת אומרת, כתוב בתנ"ך. זה זוכים את המאוחרת, שעשו כדי ליישב את זה עם התנ"ך. אבל פשטות, יהודים בטבריה ויהודים בצפת, זיהו את כל האנשים החשובים קבורים במקומם, באיפה שהם גרו. לא יצטרכו ללכת רחוק לקבר. אני אומר את זה פעם אחת בשביל כל ה... אני לא יודע איפה. כשנדבר על הרמב״ם, איך הוא קבור בטבריה, לא נתחיל עוד פעם את ה...
הרמב״ם חשב הפנים שלו הביאו את העצמות.
יש גם גמל ששמו על הגמל והוא התחיל ללכת. יש הרבה סיפורים. אבל אני חושב שאם תגיד לרמב״ם שעשו מהקבר שלו מקום קדוש, אז הוא מאוד מאוד ייבהל. אבל אז תגיד לו, אבל זה לא הקבר שלך באמת, זה בטבריה. אז הוא יגיד, זה לא נורא. פחות, אתה יודע, שלא יבואו לפוסטט, לקהיר העתיקה, איפה שהוא חי ונפטר, וכו נראה גם נגמר. יש אנשים אחרים שהקברים שלהם, שיש להם ציונים בכל העולם. אז לפחות התנאים והמוראים, יש ציונים, רק ב... לא, יש גם כמה מוראים בבליים. קבר אביי ורבא, איפה נמצא? איפה יכול להיות? אביי ורבא, איפה יכול להיות שם קוראים? שתי אפשרויות, שואלים אותך שאלה איפה מי שמקרא, זה או טבריה או צפת. זה אפשרויות, מה... גם אנשים שיקברו ביחד. ככה עושים, מרדכי ואסתר, יש להם גם קבר בטבריה.
גם שם,
גם, נכון, יש להם גם בשושן, בשושן זה גם הגיוני. לא, אבל גם בטבריה. טוב, על רבן יוחנן בן זכאי, ממש ששמעו, היה לו איזה שיר ישן שהוספתי לו הרבה מקורות עכשיו, אבל אז הייתי צריך להוריד מקורות ישנים. אמרנו שהכלל זה מה שנכנס בדף גם נוסק בשעה, ממש כואב הלב על כל מקורות שהורדתי. נתחיל בזה שרבן גמליאל, אנחנו מוצאים המון מקורות שמתארים נסיעות שלו, ביקורים שלו, בכל מיני מקומות מעניינים, בעיקר בגליל, מקומות שהוא לא גר שם, וזה לא הנושא, אלא אגב, אגב ההלכה מביאים מהמון המון מקומות, זה פשוט מדהים כמה נסיעות שאנחנו מוצאים. ואתי דוגמה, לא ניכנס לשאלה המצוינת, מעשה בסביון, זה היה שמו, יש גם מקורות עם ג' שירוי סגביון. ראש הכנסת של כזיב, שלקח זה קנה, מן הגוי, קרם רווי בסוריה, ונתן לו דמיו כבר, ואז השדה של היהודי, וכשגזרו חכמים תרומות ומעשרות על יהודי שקונה שדה בסוריה, ואז השאלה מה עם שאר המצוות התלויות בארץ, אז מה עם רווי? האם הוא צריך לעלות מסוריה ולאכול את זה בירושלים? זאת שאלה קשה מאוד, מחלוקת גם, לא חשוב, אבל הוא בא ושאל את רבן גמליאל שהיה עובר ממקום למקום. והשאלה אם הוא הגיע פה לסוריה, כנראה הוא הגיע לכזיב. והוא אמר לי שאלה גדולה, פה בכזיב אין מספיק גדולים, נחכה שרבן גמליאל יגיע. ואז יש פה עדות כזאת, שלא רק שהוא הגיע לכזיב, אלא מכנים אותו שהיה עובר ממקום למקום. הבא בתוספת באמת כתב, יש שם רצף, הבאתי שניים, אבל יש שם יותר. מעשה ברן גמליאל שהיה יושב על ספסל של גויים בשבת באקו. אמרו לו, זה אנשי אקו, לא היה נוהגים כהן להיות יושבים על ספסל של גויים בשבת. לא בטוח פה מה הבעיה. ובכל, כאילו, ולא רצה לומר מותרים אתם, אלא עמד והלך לו. לא רוצה להתווכח, יהודים מחמירים, מה, תגיד להם, למה? עמד והלך לו. והמשך זה, מעשה ביהודה והלל, הלל, בניו של רבן גמליאל, שנכנסו לרחוץ בקבול. שאתם רואים, היה לנו כזיב, אקו וקבול, בכפרים שונים, מקומות שונים, כולם בגליל. אמר להם, לא היו נוהגים להיות רוחצים, אמרו להם, לא היו נוהגים להיות רוחצים, שני אחים כאחד. לא רצו לומר להם, מותרים אתם. אין להם חסו וחצו זה אחר זה. במקור אחר מפורסם, מה אתם יודעים על בניו של רבן גמליאל? כולו בית המשתה. מה זה בית המשתה? כתוב שם ברש"י חתונה. כנראה חתונה. בית המשתה. טוב, מקור בתוספת, עוד טיול של רבן גמליאל, יש לנו כמה כאלה. ברומי. אנחנו לא מצאים, לא מצאים תנאים שנוסעים לרומי. רבן גמליאל יש לו כמה מקורות. זה מקור שהנושא, תמיד הנושא יהיה איזה הלכה, ואז יגידו, אמרו אותה במקום הזה והזה, למי נחזק את ההלכה. ומעשה, בבית שלום, של בית רבן גמליאל לא זוקפים את המנורה בליל יום טוב. יש כמה מקורות של רבן גמליאל, ויש מקומות שהם פסקו כבית הלל ופסקו כבית שמאי, וזה מדהים שהם פסקו כבית שמאי, כי הוא הרי נכד של נכד של הלל. מעשה ברמיין יולי זקנים שהיו מסובים ברומי ונפלה מנורה בלילה ליום טוב ועמד רבי עקיבא וזקפה. אמרנו קודם שזה מחוקת ורבן גמליאל פוסק להחמיר ורבי עקיבא הוא צעיר. אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, מה לך אתה מכניס ראשך בין המחלוקות? זאת אומרת, הוא לא אמר לו אל תעשה כי אתה יודע שאני חולק, והוא אומר, אנחנו חולקים, אז מה אתה מכריע? אמר לו, למדתנו רבנו אחרי רבים להטות. אגב, אני חושב שלהטות זה משחק מילים, כי מתאים את המנורה. כן, אבל הוא אומר, אתם לא, אבל חכמים חולקים, והלכה תהיה חכמים. יש שם דיון מעניין על פסיקת ההלכה, אבל על פי דרך כן למדנו, שזה במסעו של רבן גמליאל לשלטון ברומי. בשלטון ברומי, ונפל שם יום טוב, וישבו ביום טוב, וסעדו סעודת יום טוב, רבן גמליאל והפמליה שלו, וזקנים, ובתוכה היה גם בחור צעיר בשם רבי עקיבא, כן, רבן גמליאל קורא לו עקיבא. עוד משנה ידועה.
לא,
זה צעיר, בן 40. צעיר מדי הוא לא יכול להיות. כן, נדבר עליו בעזרת השם בקרוב. שאל פרוקלוס בן פלוספוס, שם יווני כבד, את רבן גמליאל באקו, שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. אמר לו, כתוב בתורתכם, זה הרומאי שאל אותו, אמר לו, כתוב בתורתכם, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. מפני, מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי? זה, כן, הנציב הרומאי, תלמיד חכם, ומצטט פסוקים ושאל שאלות במרחץ לרבן גמליאל. אז מה כמובן הוא אומר לו? אמר לו, אין לו שימה במרחץ. יש המון סיפורים כאלה, שהתשובה הראשונה, אין השיחים בשעת הסעודה, שהתשובה, שם זה יותר מתוחכם, כי שם הוא אומר, תגיד לי, מי לינה לי שאמר רבי יוחנן, ואז הוא אומר לו, ואז הוא אומר לו, אחי, אמר רבי יוחנן, אין השיחים בשעת הסעודה. ואז שאלה אם הוא ענה לו או לא ענה לו, אבל פה זה דחאו, ואנחנו מצפים שאחרי המרחץ לא ישאל אותו, אבל אז, כשיצא, הוא כן בא אליו. ואז הוא ענה לו שתי תשובות, שאלה ראשונה, אמר לו, אני לא באתי בגבולה, היא באת בגבולי. אמר לו, אני מתרחץ במרחץ ועכו קבוע. זה שאתם הבאתם שם פסל, זה לא משנה עבורי. אבל יש שם תשובה אחרת, שראיתי רק את הסוף שלה, שיש שם דיון ארוך וסופו, עת שנוהג בו משום אלוה אסור, ועת שאינו נוהג בו משום אלוה מותר. ההתחלה זה איזה מין אלוה, אתה יורק עליו ומשתין עליו, ויש שם כל מיני. כוונה במרחץ אתה מתנהג כרגיל, וזה לא נחשב, זה לא נחשב לנהוג בו משום אלוה.
לקחו את זה אחר כך לפסקים של ביבור בכנסיות.
אבל בכנסיות זה לא אותו דבר, זאת אומרת פה זה מרחץ שלך, זה שילוב של הכנסיות בגדול, מקום עבודה זרה, פה זה לא מקום עבודה זרה, בעבודה זרה, ההבדל זה שבכנסייה אתה יכול לא לנהוג בה משום אלוה, אבל מישהו אחר כן נוהג, זה מקום שבו נוהגים מנהג אלוה, המרחץ, הכוונה היא שאף אחד לא נוהג מנהג אלוה, גם לא פרוקלוס בן פלוספוס. כאילו, שמו שם את הפסל, כן? אבל שוב, על פי דרכנו נמדנו, לא רק שרבן גמליאל הגיע למרחץ באקו, אלא גם רחץ. רבן גמליאל כמה פעמים רוחץ, וגם רבי, יש כמה מקורות ידועים, רוחץ בציפורי, רחץ בתשעה באב שחל בשבת, אחר כך אומרים שזה היה... לא, זה רחץ בתשעה באב, אחר כך אומרים שזה לא היה תשעה באב, זה היה תשעה באב שחל בשבת. רבי מצאצאיו גם זה התרבות רומאית והעשירים הלכו למרחץ. כמה סיפורים יש שהראו לרבן גמליאל בספינה, ואם אנחנו מבינים שהוא נסע הרבה וגם נסע לרומי, אז הוא גם צריך לבוא בספינה. אגב, ראינו הרבה בגליל והרבה פעמים באקו, צריך לזכור שבאקו היה נמל, אחד הנמלים שיוצא שיוצא לרומא. אז נעשה ברבן גמליאל וזקנים שיהיו באים בספינה. ומסתבר שהיה צריך לאסר רבן גמליאל את פירותיו. אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד, נתון זה מעשר ראשון, כן? נתון ליהושע. יהושע, מי זה? רבי יהושע שהיה? מה זה? כן, כן, רבי יהושע משיעור שעבר, שהיה מה? היה לוי, אתם זוכרים? היה לוי שכיהן בזמן הבית עדיין, וראינו שהיה מהמשוררים ולא מהשוערים, כן, שלא ירשו לו שם לעזור לסגור את השם. מה?
ללוי הזה, כן.
כן, לא נתן לו לעזור לסגור את השם. אז מעשר ראשון נותנים ללוי, אבל זה מה שנקרא לעשר לא מן המוקף, שהוא לא נמצא איפה שנמצאים הפירות. אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למות, נתון ליהושע, ומקומו מוזכר לו. זה מקנה לו את זה בקניין חצר, הוא מזכיר לו את המקום, כי הוא לא יכול להקנות חיטים בלי לעשות הגבעה, אז השיטה להקנות מרחוק, זה אני מזכיר לו את החצר, ואני מזכיר לו את החצר, אז כל החיטים שלו. איסור אחר, מעשר שני, שכנראה אותה שנה הייתה מעשר עני, איסור אחר שאני עתיד למות, נתון לעקיבא בן יוסף. מי זה? רבי עקיבא. יש פה גרסאות שהוסיפו שיזכה בו לעניים, עוד מעט נראה שגרסאות המקוריות לא גרסו את זה, הוא מקורו מוזכר לו. אז עכשיו מה? רבי יהושע צריך, כדי שמותר לאכול, רבי יהושע צריך לתת מעשר מן המעשר, כן, תרומת מעשר לכהן, הלוי צריך לתת לכהן. אמר רבי יהושע, איסור שאני עתיד למות, נדון אלעזר בן עזריה, הוא מקורו מוזכר לו. ונתקבלו זה מזה שכר. זאת אומרת שכדי להזכיר את המקום, הוא לא סתם אמר את המשפט במקום מוזכרו, אלא ככה לספינה, החבורה של, של רבן גמליאל והזקנים, סגרו את המעשרות בלי לרדת מהספינה. סתם הערה על עקיבא בן יוסף, שיוצא פה אני. תנין כמה ניסור שאני נטול לנקול לעקיבא בן יוסף במקום מוזכר לו, רבי עקיבא, הוא ליטול. הוא פתר לה קודם ש... רבי עקיבא. באמת, רבי עקיבא הוא אני. כזה אני שאפשר לתת לו מעצר אני? לא פרנסו בכלל את גדול הדור. קודם שהשיר, מה אתה קודם בן 40? זה לפני שהשיר. לא, לא יכול להיות, כי הוא היה פה עם הזקנים. אז כנראה איזה שלב ביניים, שבהתחלה הוא רק התחיל ללמוד תורה, כבר היה חלק מהזקנים, אבל עדיין היה אני. אחר כך שנהיה גדול הדור, זה כבר לא היה אני. זה תירוץ ראשון, תירוץ שני בירושלים, אפילו תמיד שהשיר, תיפטר שהיה פרנס, ועד הפרנס, כי עד אני, הוא היה גבי צדקה. זה התירוץ השני. הוא גדול הדור, זה גם יכול לתת, לא שהוא העני, אלא שהוא המחלק לעני. זה התירוץ השני של ירושלים, אתם רואים שהוא לא גרס את המילים שיזכור בלענים, הוסיפו את המילים האלה על פי התירוץ השני של הירושלמי. משנה במעשר עני. בית שמאי אומרים, לא יעשה אדם סלעב דינרי זהב, ובית אלה נתרים, מדובר על פדיון מעשר שני. בונים מעשר שני, אני פודה פירות, יש לי קצת כסף. פודה פירות, יש לי קצת כסף. ומסתבר, הכסף שלהם היה, כן, לא היה שטרות. זה היה מטבעות, ואז יש פה מטבעות, הרמה של מטבעות כסף. וצרתה הכסף, צריך לנדוד כסף. זה גדול וכבד. אז מה אני יכול לעשות? להמיר את זה במעט מטבעות זהב. ואז במקום לקחת צח שלם של כסף, אני אקח מטבע אחד של מטבע זהב. אז בית שם אומרים, לא יעשה, ובית אלם עתירים. אמר רבי עקיבא, אני עשיתי לרבן גמליאל ורבי יהושע את כספם דינרי זהב. טוב, יש פה דבר מובן מאליו, שלרבי עקיבא היה המון, המון מעשר שני. ואז אי אפשר היה לעשות זה בדינרי כסף, ואז היה צריך לה, במטבעות כסף, והיה צריך לה, להמיר את זה לדינרי זהב. מה עושה פה רבי יהושע? מה זה? אולי לרבי יהושע היה. מה עושה פה רבי יהושע? שהרי בסיפור שם, מכירות ביתך ניכר שאתה פחמי אתה, הוא היה הרי אני. איך הוא נהיה פה עם דינרי זהב? אני לא יודע, אבל עוד פעם יש לנו את אותם אנשים, ואתם רואים פה מי העשיר ומי רבי עקיבא, הוא השמש. ורבן גמליאל הוא בעל המון. בדור יבנה, מתקנים את התפילה. אם יש לכם תלונות, אז תדעו למי לשלוח. מה היה הדור יבנה? הקורבנות. הקורבנות הם במקום התמידים, בדיוק כמו שאמרתם. התפילות הם במקום התמידים. אין, במקום קורבן תמיד, אנחנו נתפלים 18. מה אתה אומר? כן, היו בתי כנסת וגם היה את נוסח התפילה. אבל לא היה תפילת חובה של תפילת העמידה. ספר ידוע של איימן, תפילה בימי תנאים ומוראים, מצמוד, קריחה רכה, עצובה, לא ארוך. הטענה המרכזית היא שהנוסח התפילה הקדום ביותר שיש לנו זה דווקא ברכות ההפטרה. רק אחר כך נכנס תפילת, זאת אומרת יש קריאה בתורה וההפטרה, וברכות ההפטרה תראו כמה הרבה, ועל התורה ועל העבודה ועל המדעים, זה ארוך. וגם בבית המקדש, שהכהן גדול, יש שם שמונה ברכות, נכון? יש שם גם על התורה ועל הנוסח דומה. שזאת הייתה הברכה הקדומה, ואחר כך מתקנים בברכה. אם נדבר על התפילה, אני לא אסיים. רק מה אני רוצה להגיד, אין תפילת קבע עד דור יבנה. והנה, תראו את המשנה. רבן גמליאל אומר, בבית שבע, בכל יום יתפלל אדם 18. רבי יהושע אומר מהן 18, תראו כל פעם זה אותם אנשים. רבי עקיבא אומר, אם שגורה תפילתו בפיו, יתפלל 18, ואם לאו מהן 18. מעין 18 אנחנו לא בטוחים מה זה, אולי זה משהו באבינינו, משהו דומה לאבינינו, אנחנו לא בטוחים. יש טענה, יכולים שכל זה כבר קרה, שהיה 18 יותר ארוך, בתפילה שלנו בעצם מעין 18. בכל אופן שלוש דעות. אני רוצה לפני לצא לפניכם שדברי רבי אליעזר במשנה הבאה, זו דעה רביעית, רבי אליעזר, נכון? רבי יהושע, רבי אליעזר, זה מתאים. רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. אז יש שלוש דעות. רבן גמליאל אומר להתפלל 18, רבי יהושע אומר מעין 18, רבי יעקב אומר, תלוי משגורה. מה אומר רבי אליעזר?
לא.
לא להתפלל בכלל. הוא אומר לרבן גמליאל, אם יתפלל אדם בכל יום 18, אז מה? אז הוא עושה תפילתו קבע, ואז תפילתו לא תהיה תחנונים. אתה רוצה שפעמיים ביום בן אדם יתפלל את תפילת העמידה? זה נועד לזמנים מיוחדים, שאדם רוצה לעמוד לפני קונו. זה כנראה, כך צריך לקרוא את זה. אני אומר את זה עם כוכבית גדולה. אבל תדעו, זה כנראה פשט מילותיו. למרות שנראים כאלה, תכוון לתפילה. כשאני הייתי בבית ספר, היה לנו על, על, על הקיר כזה פלקט, של כמה פלקטים של כל מיני דברי תנאים, ואחד מהם היה העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. יכול להיות עם איזה תלמיד, יום אחד שלא התפלל, והוא אמרת לו, למה לא התפללת? יכול להיות על השלף. אז התפרש אחרת, אבל אני רוצה, אמרתי עם כוכבית גדולה, אני חושב שפרשנות האחרת נמצאת כבר בפרקי אבות. זאת אומרת, גם היא תנאית, תנאית יותר מאוחרת. יש לי פרקי אבות, רבן שמעון אומר, הווה זהיר בתפילה, בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל, אל תעל צווארך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא. פה זה נשמע יותר הנחיה למתפלל לכוון בתפילה, ופחות הנחיה למתפלל לא להתפלל הרבה. אבל בפרק רביעי בברכות, אני רוצה לצאת לפתחים את הפירוש הזה. אולי. ועדיין אנחנו באותו רבן גמליאל ביבנה, שהוא אומר להתפלל 18 ברכות על הסדר. תנור רבנן, שמעון הפקולי התקין 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אז אנחנו רואים במקור אחד שרבן גמליאל אומר בכל יום מתפלל על 18, מקור שני שמעון הפקולי הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה, ומשני דברים האלה למדנו שלפני זה היו סובבו נוסחים, והנוסח הזה הוא קדום, ויש לנו גם כל מיני תוספתות, המתפלל על דוד, לא התפלל על ירושלים, כל מיני ברכות שאנחנו אומרים את כולם, שזה כאילו מין כפילויות כאלה. והמתפלל לזה לא התפלל לזה, ואנחנו רואים שאנחנו נוסחים, וזה לפני שהתקינו את ה-18 ברכות הללו, אבל הוא סידר, אני לא יודע אם הוא היה מחבר או שהיה יותר עורך. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. עכשיו אנחנו רואים שכבר בשנת 85, כן, אמרנו שרבן גמליאל הגיע ליבנה, הנצרות היא דת חדשה. אבל כבר אז, האם יש מי שיודע לתקן ברכת המינים, עמד שמואל הקטן ותקנה, שנה אחרת שכחה, סיפור של ברכת המינים לא ניכנס, רק ניכנס לזה שזה רבן גמליאל ביבנה. המהפך הזה קורה בשיעור שלנו. עוד סיפור שמופיע בו גם רבן גמליאל וגם שמואל הקטן. שמואל הקטן, אגב, צריך להיות אז מבוגר, לא ניכנס בכלל לשמואל הקטן. מעשה ברבן גמליאל שאמר, יקרוני שבעה זקנים לעלייה, וזה כדי לקדש את החודש. אחר רבן גמליאל מצאנו הרבה מאוד תרותיו סביב קידוש החודש, לא ניכנס לגמרי, אבל זה מעשה יפה. אמר יקרוני שבעה זקנים לעלייה, נכנסו שמונה. אמר, מי הוא שנכנס שלא ברשות? עמד שמואל הקטן על רגליו ואמר, אני עליתי שלא ברשות. הלכה נצריכה לי, ונכנסתי לשאול עליה. אני בכלל לא פה
שאלה.
כן, רק שאלה. כן, אני לא בטוח. אמר לו רבן גמליאל, ומה לך הולדד ומדד, שכל ישראל יודעים שאלו הן שניים? אמרתי שאתה אחד מהם. זה ירושלים קשה קצת, אבל הוא משווה אותו לילדד ומדד מתנבאים במחנה, כן? כיוון שהם כבר היו שם, אז הם כבר התנבאו. אז כאילו נתן לו איזושהי מחמאה, אמנם אתה לא מהשבעה המקוריים, אבל אתה מן הגדולים. לסיפור הזה יש כמה סיומים, הסיום שלו בירושלמי, ואפילו כן, אפילו שנתן לו מחמאה, לא עברו באו יומה. הם לא עוד. ואף לגי במילי דאוריה, דאורייתא, ישבו ולמדו תורה, כל השמונה פלוס רבן גמליאל, ועברו ביום עד הבטרה. במחורת באו רק המקוריים. זאת אומרת, הוא אמר, לא אליב אותו. הוא אמר, לא, אתה פה כמובן, גדולי ישראל, תישאר איתנו. ואז עסקו בנושא, ולא הגיעו לקידוש החודש, בכוונה, כדי לקדש אותו רק בפורום המקורי. אבל יש איזה סיום בבבלי מדהים. ולא שמואל הקטן הווה, אלא איניש אחרינה, ומחמת כיסוף הוא דעבד. לא נקרא שמואל הקטן, כי הוא הקדים את עצמו, כי היה ענב. כן, רבן גמליאל אמר, מי זה פה שנכנס שלא קראנו לו? שמואל הקטן אמר, זה אני, רק שאלה. אבל זה לא היה הוא. הוא כן קראו לו. אבל הוא לא רצה להעליב. הוא אומר, רבן גמליאל, מי יגיד? לא רצה להעליב את ההוא. מדהים. אבל יש לזה סיום במסכת שמחות. כשמת שמואל הקטן, תלו לו מפתחו ופנקסו בארונו, מפני שלא היה לו בן. מפתחו ופנקסו, מפתח זה, זה אצל הרומאים, מפתח זה הבעלות על, על האחוזה. נותנים, יש גם מפתח בין איש לאשתו שם בגירושין. את המפתח שאין אין בן לתת לו. מפתחו ופנקסו, תלו בארונו, מפני שלא היה לו בן. והיה רבן גמליאל ורבי אלעזר מספידין עליו. אמרו, על זה נהיה לבכות ועל זה נהיה להתאבל. שהמנחים מתים מניחים כתריהם ובניהם. השירים מתים מניחים משרנו ובניהם. שמואל הקטן נטל כל החמודות של עולם והלך לו. זאת אומרת, העושר שלו היה התורה. הוא לא הוריש את זה לנו. כשהשיר מת הוא מעביר את הכסף. אבל כחכם מת הוא לא מעביר את, את חכמתו. אז זה לזכרו של שמואל הקטן שאנחנו לא הזכרנו אותו בשיעורים. וזה ממש מעט מזער מתורתו של רבן גמליאל. עכשיו נדבר על האירוע הגדול. כן? רבן גמליאל הוא נשיא, ורבי יהושע ורבי אליעזר, תלמידיו של רבן יוחנן, הם עם כל המטען שהיה או לא היה בין רבן יוחנן בן זכאי לבין רבן גמליאל, אבל כל הזמן הנשיא הוא, אמרנו, מהצד. יש את התנאים הרגילים, ומהצד יש את בית מדרשו של הנשיא, והיחס ביניהם לפעמים הוא על ימי מנוחות, ולפעמים לא, זה קצת מקביל באמוראי בבל לרש גלותה, שפעמים הוא היה מגדולי ישראל ופעמים לא, וגם לפעמים היה לו יחס טוב עם אמוראים ולפעמים לא. אז שני אירועים ידועים מאוד, יש בית רבן גמליאל רבי יהושע, הראשון ישנה בראש השנה, נושא שבאו שם כל מיני סיפורים על, על עדים שאמרו, בסופו של דבר הם אמרו, ראינו בזמנו ובילל עיבורו לא נראה. זאת אומרת, קורא פה משהו קצת הפוך ממה שיכול להיות. וקיבלם רבן גמליאל על זה שראינו בזמנו. אמר רבי דוסה בן ארקינס, עדי שקר אין. איך מעידים על האישה של אדם אחד כסב בן שני? זה סברה. אמר לו רבי יהושע, רואה אני את דבריך. וזה מעין מרד. רבי יהושע, אנחנו לא יודעים מה הסמכות שלו, הוא אומר, אני חלוק פה על, על הנשיא, ורוצה לקדש חודש ביום אחר. שלח לו רבן גמליאל גוזן ועליך שתבוא אצלי במקלחה ובמעותיך ביום הכיפורים שיכל להיות בחשבונך. הלך ומצואו רבי עקיבא מצר. אמר לו רבי עקיבא לרבי יהושע. כן, תלמידו של רבי יהושע אומר לו. יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי ומביא לו לימודים. אחד מהם זה הלימוד המדהים של אשר תקראו אותם במועדם כתוב חסר עם, עם בלי ו'. אשר תקראו אתם במועדם. שמה שבית הדין עושה זה עשוי, אפילו אם זה לא נכון. כך אומר רבי עקיבא לרבי יהושע. ובית הדין פה, הוא לא אומר את זה כדי לחזק את בית הדין, אלא אומר את זה, זאת אומרת, הוא לא אומר את זה כדי לחזק את רבי יהושע, הפוך. אומר לרבי יהושע, אתה צודק, אבל זה לא משנה מי צודק. אלא זה משנה מה אומר בית הדין. לכן אתה צריך לקבל את הסמכות של רבן גמליאל. כן? קראתי לזה פה סמכות הנשיא, והוא סמכות בית מדרש. בא לו אצל רבי דוסה בן ארקינס, זה שאמר זה לא יכול להיות, זה פה המבריק, כן? אמר לו, רבי דוסה אומר רבי יהושע, אם באים אנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאל, צריכים לדון אחר כל בית דינו של רבן גמליאל שאמר במות משה, ועד עכשיו, בלי סמכות אין כלום. אם אתה לא מקבל סמכות, אפילו שאתה לא מחזיק מרבן גמליאל. אם אתה לא מוכן לקבל סמכות, כל התורה לא שווה כלום. הרי רבי יהושע, אתה גדול, דיברנו שבוע שעבר, כן, רבי אליעזר ייצג את, את עולם השמרנות, ורבי יהושע את, 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 את עולם החידוש בהלכה. אתה מביא כל הזמן הלכות, אתה מחדש בהם, כל ההלכות שאתה מביא מדורות קודמים. מי אמר לך שהם נכונים? אתה לא בודק, אתה מקבל את הסמכות. אז כאשר אתה מקבל את הסמכות של בתי דין של דורות קודמים, ככה תקבל את הסמכות של רבן גמליאל. לכן הוא מקבל את דבריהם. נתן מקלו מאותיו בידו והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. עמד רבן גמליאל ומשקוע על ראשו, אמר לו בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת דבריי. הוא הרי אולי לא רבו ולא תלמידו, הוא היה תלמיד של רבן חלמת זכאי. סיום נפלא ממש, והאמת והשלום אהבו, כמה חבל. אומר, במשנת ארץ ישראל, אחד מהכרכים הראשונים מראש השנה, מכירים? יש לנו את זה פה בבית מדרש, לא צריך לראות את הספרייה, במדף של הספריות. הדבר היחיד שיש לי להגיד נגד הפירוש הזה, זה שהוא ארוך. אז לפעמים קשה, ממש, מסכתות שהוא יצא, שלא יהיה מי שנייתכם, כל מי שלומד משנה. גם מי שלומד גמרא, שלמד קודם את המשנה, עם הפירוש הנפלא הזה. המעשה... על המשנה שלנו, המעשה מסתיים בניצחון המשמעת, בביטוי אחד לתרבות ההכרעה במחלוקת. ברם, סיומת חגיות זו חסרה בקבוצה גדולה של כתבי היד, ביניהם כתבי יד אמינים. קשה להאמין שסופר היה משמיץ סיומת חגיות כזאת, וסביר שהיא נוספה ביד המעתיקים. המשפט בצורתו זו פחות או יותר נמצא בברייתות בתלמודים. זו ברייתות שמגמתה חינוכית ומוסיפה מעט למשנתנו, על כן נראה שהמשנה עצמה לא הייתה נסחה של פיוס. כן דומה שמשנתנו חושפת פן של מתיחות, שמקורות מוכרים ביקשו להממה. זאת אומרת, זה נגמר, נטל, מאוד הרבה ביום, ביום כיפורים שיכל להיות בחשבונו. עם כל הבטן המלאה עליו, הוא בכל אופן ויתר, רבי יהושע.
לא בכלל זה רבן גם ליהיה
נותף. לא, בגלל הסיפור אחר, אנחנו נראה עכשיו את הסיפור. יגידו לו אחר כך, עשית גם את זה וגם את זה וגם את זה, אז יגידו גם את זה. אבל זה לא הנושא הגדול. הנושא הזה מסתיים בזה שרבי יהושע מבטר. וכמו שאמרנו, במשניות שלנו יש סיום, אז מראים שבכתבי היד שהסיום הזה מקורו בהתחלה בבבלי, והוא נכנס לחלק, אולי רק לסיים בסיום יפה, שנשאר פחות הרמוני. אני לא מספיק טוב במחקר, אני מקבל את דברי פרופסור ספרי, אבל חוץ מזה אני גם מתרשם שיש מתח, כי המתח צץ ועולה במקומות אחרים, וכמובן, המעשה הידוע, פחות ידוע שזה מתחיל בתפילת ערבית בכלל רשות וחובה. מעשה ותמיך עד שבא לפני רבי יהושע, מה לא תפילת ערבית רשות וחובה? אתם זוכרים שרק עכשיו תיקנו 18? אז כמה פעמים ביום? פעם שלישית או פעמיים? אמר לו רשות, בא לפני רבן גמליאל, אמר לו תפילת ערבית רשות וחובה, אמר לו חובה. אמר לו, התלמיד האידיוט. ולא רבי יהושע, אמר לו רשות. מה אתה זה? מה זה? מה? שתי טעויות. אחד, מה אתה שואל את השני? אבל שניים, שאלת את השני. אבל הוא אמר לי. עשית את הטעות. אל תמתח אותה. כנראה הוא לא רוצה להתפלל. אז הוא אמר לו, לא רשות. אז אני יכול לא להתפלל היום. אמר לו, עמדן עד שיכנסו בעלי תריסים לבית המקדש. בעלי תריסים זה תלמידי חכמים. מופיעים חוץ בסיפור הזה רק בסיפור אחד נוסף. למה בעלי תריסים תלמידי חכמים? יש רשי, תריסה מגן. אז יש אומרים שהם, שהתורה היא כמו מריבה, ובסוגיה הזאת מבינים למה יש פירושים. תוספות ראש אומר משהו אחר לגמרי, גם יפה. טוב, יאללה. כשנכנסו בעלי תריסים, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות וחובה, אמר רבן גמליאל חובה. אמר להם רבן גמליאל חכמים, כלום יש אדם שחולק עליי בדבר זה? אמר להם רבי יהושע, לאו. אמר לו, אבל לא בשמך אמרו לי רשות. אמר לי יהושע, עמד הרגיך ויהודה בך. אמר רבי יהושע רגע ואמר, אלמלא אני חי והוא מת, מזה תלמיד, יכול החי להקריש את המת, ועכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול החי להקריש את החי? היה רבן גמליאל יושב, זאת אומרת לו, תעמוד, ואז הוא נעמד, אבל אז לא אמר לו לשבת, ואז הוא צריך להמשיך לעמוד, היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שראינו כל העם, ועברו לחוצות המתורגמן, עמוד ועמד. מפה זה עובר משום מהסיפור לארמית, אז הבאתי תרגום, כמו למיטה המשך, איזה מילים שלי, עכשיו. זאת אומרת, תמיד אומר לו, אומר לו בהתחלה, לא, ואומר לו, אבל אמרו לי שאמרת, עמוד וכאילו תשבע שלא אמרת, אז אמר, אני לא יכול להכחיש מישהו אחר שאומר, אם אמרו לך, אם הוא היה מת, אז הייתי אומר לך, לא אמרתי, אבל הואיל והוא חי, אז איך אני יכול להגיד?
התלמיד
שאמר, שרבי יהושע אמר, הוא עומד פה, מה אתה רוצה שאני אגיד ההפך, שהוא אומר?
הייתי מכחיש אם הייתי יכול, אבל כן. בסדר?
אמרו לו, עד כמה נצערו ונמשיך? בראש השנה שעברה ציירו, זה מה שראינו הסיפור, בבחורות רבי צדוק, לא ניכנס ציירו, גם כאן ציירו, הווה ונעבירנו. התלמידים מרד, אומרים, הוא יורד לחייו של רבי יהושע, בוא נעבירנו מתפקידו. ואת מי נעמיד במקומו? נעמיד את רבי יהושע בעל דברו. יגידו, זה קנוניה. נעמיד את רבי עקיבא, שמה יענישנו שאין לו זכות אבות. רבן גמליאל הוא יקלל אותו או משהו, ורבי עקיבא לא יעמוד בזה, בגלל שאנחנו רוצים מישהו ממשפחה מיוחסת, תראו איזה תירות, כמה משפחה מיוחסת. אלא נעמיד רבי אלעזר בן עזריה, שהוא חכם, משאיר מיוחס לעזרה.
אלא מה, מה החיסרון שלו? הוא צעיר. ועכשיו הסיפור הידוע מדי. באו ואמרו לרבי אלעזר, אם אתה מוכן להיות ראש ישיבה, אמר להם, הלכת לייצב משתי, זה יפה. אמר להם, איך הכלל סבא בשכרך, אותו יום בן 18, מתרחש לו נס, ונסו לו 18 שבועות של סבא בסבו, וזהו שאמר הרקל לבית 70 שנה. אבל אותו זה ידוע מדי, והכניסו אותו כמעט לתוך הגדה של פסח. כל משפחה צריך שיהיה דוד שיגיד את הוורט הזה כל שנה, אבל זה מקלקל את הסיפור, כי הוא אומר, הרי אני כיוון 70 שנה ולא זכיתי שתאמר את צעירי מצרים בלילות, אז מה המשמעות? הרי נוספו לי שערות לבנות בשערי ולא זכיתי שתאמר את צעירי בלילות. זה ממש הוורט הזה מקלקל את המשנה שלא חשוב. טענה, אותו יום סלקו לשומר הפתח, ונתנו להם רשות לתלמידים להיכנס, שהיה רבן גבנין, אחרי זה הוא אומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. ואת זה אנחנו רואים בכמה פעמים. למי נועדה התורה?
לאנשים טובים שיכולים להרשות לעצמם.
המתח, האם אתה תורה לבני עלייה או לכולם? אתם זוכרים את שמעיה ואבטליון והלל, הסיפור, אותו מתח היה גם שם. ההוא יומה התווספו, אבל שם זה הפוך, כי שם מי שמייצג את הפתיחות זה הלל. פה זה נכד נכדו של הלל, והוא דווקא מייצג את הסגירות. ההוא יומה התווספו כמה ספסלי, נוספו הרבה ספסלים בבית מדרש, לא אומרים את המספר, כי המספר היה מחלוקת. אמר רבי יוחנן, פליגי באבא יוסף בן דוסטאי ורבנן, אחד אומר, נוספו 400 ספסלי, שזה המון, ואחד אמר, 700 ספסלי, שזה בלתי נתפס. אבא כרחש הדעתי דרמן גמליאל, אמר, דילמה, חס ושלום, מנעתי תורה מישראל. אחזו לי בחלומי, בגלל שחלשה דעתו, חץ ויחיברי דמליה כקטמי. מפרשים את זה בדרך כלל, כלים לבנים מלאים מאפר. למרות שראיתי פירושים יפים שמרצים להגיד שהחצב זה לא כלי, אלא זה הצמח, ומזה הוא הבין שמשהו טוב, ולא היא, היי ליאת וידעתי יהודה אחזולי. תראו איך הביא סיפור מתווכח עם עצמו. מצד אחד חשה דעתו, אז הוא ראה לחלום, אז החלום הכל בסדר. אז אומר לנו, ספר, לא, אני לא רוצה לסיים בהכל בסדר. זה לא היה הכל בסדר, רק ישבו לו את דעתו. עכשיו זה מהרשה שאומר, מה, ישבו לו את דעתו בדבר לא נכון, הראו לו בחלום דבר שיש לו שתי פרשנויות, והוא פירש את זה בפירוש הטוב, אבל האמת זה היה פירוש הרע. תנא, הוא בא ביום דבר אחד, ובא ביום דבר שני. ואף רבן גמליאל אומנה עצמו, בית המדרש אפילו שעה אחת, למרות שהציגו אותו מהנשיאות. תנא, בא ביום בא יהודה גר המוני לפרש לפני בית מדרש. ואז יש מחלוקת, זה מוכיחים שיש אחד מהמקורות שמתחילים במילים בו ביום, יש שם מחלוקת ידועה בין רבן גמליאל לרבי יהושע, אם יכול להתגייר המוני ומואבי, בסנחריב ובבית האומות, כל הסיפור הזה, המוני ולא המוני, מואבי ולא מואבי, זה רבן גמליאל לרבי יהושע, וגם שם כתוב בו ביום, מראה שרבן גמליאל לא מנע את עצמו יום אחד מבית מדרש, לא אמר פיתור אותי זני אליך. ממשיך הסיפור, אמר רבן גמליאל, הואיל ואחי אבי, אייזיל ואפסי לרבי יהושע, ופייסנו נעלב, כמעט על הביתי, חזה לאישתי דביתי דמשטח עיניו, אנחנו ראה לקירות בתו ששחורים. אמר לו, מקודרי ביתך, ביתך אתה, ניכר שפחמי אתה. ואני, אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערם של תלמידי חכמים, במה הם פרנסים ובמה הם ניזונים. אומר, שזה היית צריך לבוא הביתה לפייס אותי כל השנים, לא ידעת שאני אני. אמר לו, נעניתי לך מחולי, לא אשגח בי, עשה בשביל כבוד אבא. מה זה כבוד אבא? זה השאלה, אם זה ממש אבא שלו, אז אנחנו, זו השאלה עד כמה הולכים אחור, אם זה ממש אבא שלו, אז לא בטוח, לא, אני לא יודע, בדיוק, היה בהחלט, אבל מצד שני, הוא היה בר פלוקטה של רבן אוכל בן זכאי, שהיה הרב של רבי יהושע, אז או שמדבר על סבא, כן, כבוד המשפחה, אני ממשפחה מיוחס, בי אתה מזלזל, אבל הלל, רבן גמליאל הזקן, ואז הוא התפייס. ואז יש פה, לא יודע כמה להמשיך. אמרו, מי נזל ולמה לו לרבנן שהם התפייסו. אמר לו, הוא כובס אחד, אמר, הוא פחמי, הוא כובס. אני אלה, שלח רבי יהושע לבית מדרשה, מי דלביש מדה, ילבש מדה. מי דלא לביש מדה, ימר למה דלביש מדה, שלח מדך ולבש להם. מי ש... בקיצור, אומר, מי שהיה נשיא פודם של לבש את המדים, הוא ימשיך להיות נשיא. מי שלא היה נשיא, הוא פתאום יבוא ויגיד לראשון שלא תהיה. אמר לו רבי עקיבא לרבנן, הוא לא מאמין לכובס הזה. טרוקו גלי, תסגרו את הדלת. זה לא עליתי אב דרבן גמליאל ולצערו לרבנן. הוא אומר, זה סתם אומרים פה, ואחר כך נגיד את זה לרבן גמליאל, ועמוד להצטער. ואז רבי יהושע אומר בעצמי, אני אלך, ואז יש לו משל אחר. במקום מנדל אביש מדה, הוא אומר, מזה בן מזה, לא חשוב. אמר לו רבי עקיבא, רבי יהושע, נתפייסת? כלום עשינו אלא בשביל כבודך. למחר, אני ואתה נשקים לפתחו, של רבן גמליאל, ונגיע לפשרה. אמר, איך היא נעביד? נעברי, אמרי, אמרו, נעביר את רבי אלעזר בן עזריה, גם ראי מעלים בקודש אין מורידים, אין שם מי שאין נשיא להגיד לו, אל תהיה נשיא. נדרוש מר אחד השבתה ואחד אמר שבתה, נעשה חצי חצי.
מוטציה.
כן, את לכינוי, אי אפשר לעשות. מה זה?
מוכן גדול.
שמה?
שכהן מחליף.
אז אי אפשר שניים ביחד. אין דבר כזה ראש ממשלה חילופי. זאת אומרת, אתה לא יכול, אסור שיהיה, אין שני מלאכים וחוזים בכתר אחד. הם יבואו לריב, אסור שיהיה שניים, כי אז אתה לא יודע מי יותר. אלא לדרוש רבן גמליאל תלת השבתא ורבי אלעזר בן עזר אחד השבתא. אחד מכל ארבע זה בסדר, אז לא יבואו, אז יבינו מה נעשה אמיתי. והיינו, דאמר מר, שבת של מי הייתה? של רבי אלעזר בן עזר הייתה. זאת אומרת, מישהו בא ושאל שבת של מי הייתה, כשהוא לא ידע של מי, כדי לדעת מי ראש הישיבה. ואותו תלמיד, רבי שמעון בן יוחאי עבר. איזה תלמיד? אפשר להתווכח? מה זה? אם זה הסכסכן, אז יש שזה מסביר כמה דברים. נגיד ככה בעדינו. לא יודע, שאלה על מי מתלמיד הוא מדומה, ומי אומר את אותו משפט. בירושלמי, יש שם סוף אחר, לא שלוש ואחד, אלא אמר לי, נתרציתם, אני ואתה נשקין לפתחו של רבן גמליאל, אף על פי כן לא הורידו מגדותו, אלא מינו אותו אף בדין. זאת אומרת, נתנו להם שני תפקידים, נשיא ואף בדין. מוכר לכם שני תפקידים, נשיא ואף בדין? הזוגות, נכון? נכון, ראינו משנה שמה זוגות, ואמרנו את זה, והמשנה בזוגות, אמרנו שמה זוגות, מעניין מה זה נשיא בתקופת הזוגות, כי נשיא, אמרנו, זו תקופה רומאית, אבל הזוגות היו בתקופה חשמונאית, אנחנו לא, נשיא, זה מי שנקשר בין עם ישראל לבין השלטון, האימפריה, הגויים, כשהיו חשמונאים, מה זה בדיוק נשיא, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו רואים פה מקור מפורש, שיש שניים, אחד נשיא ואחד אב בדין, אז אולי מישהו לוקח את הדגם הזה ומשליך לאחור, אולי זה דגם ידוע שגם ישמו אותו באותו, באותו דור. הבאתי מקור אחד לסיום, אבל לפניו, עוד מאמר בציון כתב את, אני חושב שהיה מצוין ובשנים האחרות הוא קצת ירד מגדלותו, אבל ככה, ככה כותב שם דוקטור שפירא, הוא דן בשאלה מה היסטורי נכון בסיפור הזה. שזה שאלה נורא נורא קשה כל פעם משאול. מה מעביר לנו פה מסרים עמוקים, ומה פשוט מתארים לנו שקרה. זה ראיתי קצת, ממש קצת מדבריו. בהתפתחותו של סיפור הדחתות של רבן גמליאל, אפשר להבחין שלושה שלבים עיקריים, המשתקפים בשלוש מקורותיו של הסיפור. המקורות התנאיים, הירושלמי והבבלי. שלב הראשון, התנאי, אין עדות לקיומו של סיפור על הדחת רבן גמליאל. הראשונם שתי מסורות, אחת רבן גמליאל ואחת רבי אלעזר בן עזריה, שצירופן עלילה אחת יוצרת גרעינו של הסיפור. שלב השני בא לידי ביטוי בירושלמי, המציג סיפור מגובש על הדחת רבן גמליאל. על יסוד שיקולים שונים, הערכנו שאין לראות בסיפור עדות היסטורית מתקופת יבנה, ותתייחס אליו לאור הרקע החברתי הפוליטי של המאה השלישית. נושא המעמד מרכזו של הסיפור הוא מעמדה של הנשיאות, וזיקתה של שושלת בית גמליאל או בית הלל לנשיאות. הדחת רבן גמליאל מעוררת את השאלה, האם יכול אדם שאינו משושלת הנשיאים לרשת רבן גמליאל ולכהן כנשיא. שלב השלישי בהתפתחות של הסיפור בא לידי ביטוי בבבלי. הבבלי מתנתק מן ההקשר החברתי ופוליטי, מרכז הכובד עובר לבית המדרש. רבן גמליאל מתואר כראש ישיבה, והסיפור משקף את האהבה ואת המחלוקות האופיינים לאמונו של הישיבה הבבלית. אני לא יודע, שוב, קטונתי בפני ההיסטוריונים, אני רק אומר שוודאי הסוף נאה להגיד שלראות את שניהם בתור שני ראשי ישיבות שמתנצחים בהלכה, זה מתאים להווי הבבלי. האם כך היה ביבנה? אנחנו לא יודעים, בגלל שאנחנו תמיד את הסיפורים הקדומים מספרים לנו דורות מאוחרים. בדורות מאוחרים רואים את זה בעיניים שלהם. כמו שהמוראים והתנאים שמציירים אותם יהודים אחר כך באירופה בימי הראשונים, אז הם מציירו אותם בתור אצילים אירופאים כאלה. כל אחד רואה את המציאות ההיסטורית מהעיניים שלו. נכון. נכון, בלי להתייחס לגופו של דבר, אז תמיד זה כך. דורות אחרונים מציינים את גדולי ישראל שעבר בראי תקופתם. אז גם כאן הוא לקח שלושה מקורות ונתן להם. מה
הכוונה בצירוף המסורות ללכן?
לא, לא, לא הבאתי פה. הסיפור הזה יש לו שלוש מקורות. הוא חילק את זה לשלוש מקורות. יש לו יותר מקור אחד תנאי, הוא בנה מזה סיפור שלם תנאי, ומקור ירושלמי, שהוא מייחס אותו למאה השלישית, ומקור בבלי שהוא מייחס אותו לתקופה יותר מאוחרת. בסך הכל הבאתי את המקור, אפשר לקרוא את זה למי שרוצה להעריך. רק רציתי לטעום קצת מהמחקר הזה. כן?
איזה מסורות יש לרבי אלעזר בן עזריה שהוא
נשיא? לא, 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 לא. בסיפורים האלה הוא מחפש גרעין שחוזר בכל הסיפורים, ורואה שאלעזר בן עזריה נשיא. שזה חוזר בסיפורים פה, נכון? זה מה שהוא רוצה לחדד. לא יודע, בדרך כלל אתה קורא איזה סיפור קצר. זאת אומרת, דלגו על הפרט הזה, אתה רוצה להגיד לא. זה, הסיפור הזה הוא חודד במאה השלישית, שרצו להגיד כבר היה נשיא פעם שלא היה עם המשפחה, כשהעבירו אותו מנשיאותו. הוא אומר, שימו לב, זה לא מופיע בגרעין התנאי. לא עשיתי פה את כל העבודה, אפילו היינו צריכים לקחת שיעור, קראת שלושה מקורות, וללמוד אותם ולנתח. במקום זה אני אפנה אתכם למאמר הזה, רק מפנה אתכם לנושא ולמאמר הזה. אני רוצה לסיים בקטע מסיום של סיפור שראינו שבוע שעבר. תנורה של הכנעה, רבי אליעזר, היינו שבוע שעבר. יש שם סיום כזה. כן, אמרנו אז בתנורה של הכנעה שיש בתי מדרש שזה עיקר תורתם. אף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשו לטבעו. אמר, כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. שהוא נדע אותו. עמד הרגליו ואמר, ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל, נח היה מבהר פה. חשוב לי לסיים במקור הזה, שלא יצא לנו פה משהו שלילי, על רבן גמליאל, אז הנה אפילו הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, נח היה מבהר פה, שכל שני מריבותיו של רבן גמליאל, שבוע שעבר הנידוי של רבי אליעזר, וסכסוכיו עם רבי יהושע עכשיו, הם היו שלא ירבו מחלוקות בישראל. עכשיו זה מסוח קיצוני קצת שלא ירבו מחלוקות בישראל. אבל יש פה מצד אחד הנשיא, מצד שני שני גדולי בית המדרש, אז יש בהם מתח גדול. לפעמים הסיפורים מסופרים מהצד של הבית מדרש, אז הם נוטים לכיוונם של רבי אליעזר ורבי יהושע. אז גם רבן גמליאל חשוב לומר שהוא לא עשה לא לכבודו ולא לכבוד בית אביו. זהו, עד כאן על דמותו הגדולה של רבן גמליאל. שילוב כפתת, אתם מוזמנים תמיד, אלא אם כן יש...